ברוכים הבאים לפודקאסט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. ז'אן פרנסואה שמפוליון, האיש שפענח את תעלומת הפרעונים. חלק א'. ז'אן פרנסואה שמפוליון נולד בפיז'אק שבדרום מערב צרפת ב-23 בדצמבר 1790. כבר בילדותו ריתקו השפות המסתוריות של העולם העתיק את שמפוליון הסקרן. בשנת 1800, כשהיה כבן 10, הוא זכה להתבונן מקרוב באוסף עתיקות מצריות. כתב החרטומים המגולף שהתנוסס עליהן, אשר איש לא ידע אז לפענחו, הקסים את הילד הסקרן. שמפוליון הבטיח אז לכולם שיום יבוא והוא יגלה את פשרם של הסמלים המשונים ויחשוף את סודותיהם של אנשי העולם העתיק. כדי להכשיר את עצמו למשימת האדירים הזאת, שמפוליון החל ללמוד. הרבה. בגיל 16 בלבד, הוא כבר ידע לכתוב ולדבר במספר מרשים של שפות מזרחיות עתיקות, בהן פרסית קדומה, עברית, סנסקריט, ערבית, קסדית, פרסית וסינית, כמו גם לטינית ויוונית, וזו רשימה חלקית בלבד. בד בבד, עוד בטרם מלאו לו 18 שנים, שמפוליון פרסם מאמר פורץ דרך שכותרתו הייתה מצרים תחת הפרעונים. למרות שמסקנת המאמר התגלתה בדיעבד כשגויה, שמפוליון סבר בטעות שהשפה הקופטית היא שפת המצרים הקדמונים, הוא הפך למלומד מוערך מאוד. בגיל 19 המופלג, שמפוליון הוזמן להצטרף כפרופסור להיסטוריה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה של דרום צרפת. שמפוליון כל כך הופתע מן ההזמנה שהוא פשוט התעלף בו במקום. כפי שנראה, זה עוד יקרה לו בהמשך. אחרי שהקיץ מאלפונו, שמפוליון קיבל את ההצעה הנדיבה ולימד היסטוריה בין השנים 1809 ל-1816. אבל למרות ההישגים המרשימים שקצר שמפוליון בגיל כה צעיר, הוא סירב להסתפק בכך. גיבור הפרק שלנו פשוט לא יכול היה לשכוח את ההבטחה שהשמיע לכולם אז, בילדות. שמפוליון היה נחוש להיות הראשון שיפענח את כתב החרטומים ויגלה את רזיהם של הקדמונים. עד כמה נחוש? הנה סיפור להמחשה. יום אחד, בשנת 1808, נתקל שמפוליון במכר שלו. במהלך השיחה ציין המכר, כבדרך אגב, ששמע כי אחד מחוקרי מצרים הצליח לפענח את כתב החרטומים במלואו. שמפוליון חש שעולמו חרב עליו, וניחשתם נכון, פשוט התעלף, כמנהגו. אחרי שהתעורר מלפונו התורן ובירר את הדברים קצת יותר לעומק, גילה שמפוליון שהשמועה הייתה שקרית. כתב החרטומים נותר עדיין בגדר מנעול שאיש לא מצא את המפתח שפותח אותו. אלא שעשור בדיוק קודם לכן התרחש מאורע בינלאומי שהניע שרשרת של אירועים היסטוריים חשובים. המאורע הזה עתיד לחשוף ממצא ארכיאולוגי ראשון במעלה, שיוביל את צ'מפוליון למרחק נגיעה מפענוח כתב החרטומים. כדי להבין את מה שהתרחש שם, אנחנו צריכים להתלוות לפלישתו למצרים של אחד המצביעים הבולטים בהיסטוריה. אולי שמעתם עליו, קראו לו נפוליאון בונפרט. בקיץ 1898 שקד נפוליאון על הקמת צי גדול שמנה כ-300 ספינות. מטרתו הייתה לכבוש את מצרים ובכך לסלול לצרפת את הדרך לאודו. במאי אותה השנה הפליג נפוליאון לארץ הפרעונים כמפקדם העליון של כ-36,000 חיילים. אלא שכדי לשלוט במצרים, נפוליאון וצבאו צריכים היו לדחוק את רגליהן של שתי מעצמות, האימפריה העות'מאנית והאימפריה הבריטית. וזה, כך התברר לימים, לא היה קל. בראשון ביולי 1798 נחת צבאו של נפוליאון בחוף סמוך לאלכסנדריה. כעבור זמן קצר גילו הכוחות הממלוקים שמשלו במצרים מטעם האימפריה העות'מאנית את הפולשים הצרפתיים. שני הצדדים נערכו לקרב אימתני, שלימים תזכור אותו ההיסטוריה בשם קרב הפירמידות. בינינו זה לא היה קרב בין כוחות שווים בלשון המעטה. מול צבאו המאורגן והמיומן של נפוליאון, שהוא על הקרבות הוותיק, שהיה מצויד בנשק מודרני, ניצבו הכוחות הממלוקים. והם, איך לומר זאת בעדינות, לא ממש האמינו בתורת לחימה מסודרת, וגם התחמשו בחרבות מעוקלות, שהיו אמנם מפחידות למראה, אבל לא יעילות כנגד רובים וארטילריה. שלא במפתיע, קרב הפירמידות התרחש כמעט במעמד צד אחד. לעומת כ-2,500 ממלוקים אשר נפלו חלל, בצבאו של נפוליאון נמנו 300 חיילים מתים. למחרת היום נכנס נפוליאון עטור הניצחון בשעריה של קהיר. לעת עתה לפחות נראה היה שמצרים שכבה לרגליו, ונפוליאון ידע בדיוק איך לנצל במלואה את ההזדמנות ההיסטורית הזאת. עוד בטרם הפליג למצרים, גייס נפוליאון צוות מובחר של משכילים צרפתיים, שמטרתם הייתה לחקור את ארץ הפרעונים. קבוצת המלומדים הזאת כללה את שמנה וסולטה של האקדמיה הצרפתית, ומנתה כ-160 מדענים, אמנים, מהנדסים וחוקרים בולטים. נפוליאון צייד את משלחת המלומדים בציוד מדעי משובח ובספרי עזר. וכך, לצד צבאו המנצח, התקדמה גם משלחת המלומדים, שחבריה חקרו, סרטטו ומיפו את הממצאים שהתגלו על אדמת מצרים. חברי המשלחת עתידים לכונן את יסודותיו של מדע אגיפטולוגיה, חקר מצרים העתיקה. היי, מה נשמע? נהנים מהפודקאסט? מעולה! מה דעתכם לתמוך בו ועל הדרך גם להאזין להרצאות על פילוסופים ואישים מיוחדים במינם? מחפשים פעילות מעשירה לחברה, לארגון, למועדון או לאי הפרטי שלכם? הזמינו אותי אליכם ובחרו הרצאה על סוקרטס, אריסטו, אפלטון, דיוגנס, מקיאוולי, מיל, תורו, איינשטיין, כמו גם על המשנה המרקסיסטית, האנרכיסטית או הפשיסטית. אוהבים במיוחד דמות היסטורית ובא לכם לשמוע עליה יותר? אני הכתובת. הנחות מיוחדות למאזיני הפודקאסט ולבעלי איים פרטיים. לפרטים, נא ראו לשונית צור קשר באתר. תודה רבה, ועכשיו בחזרה לפרק. יום אחד בשנת 1799 התרחש אירוע בעל חשיבות רבה בתולדות דברי הימים. מספר חיילים צרפתיים בצבא נפוליאון, אשר בסיסם שכן במבצר הסמוך לעיר רוזטה, קיבלו משימה. היה עליהם להרחיב את שטחי המבצר, ולשם כך עלה הצורך בהריסת קיר עתיק. החיילים החלו במלאכתם, אולם אז גילו בתוך הקיר אבן מסתורית מבזלת שחורה. משקל האבן היה כשלושת רבעי הטון, גובהה כ-120 סנטימטרים, רוחבה כ-80 סנטימטרים, ועוביה כ-3 סנטימטרים. אבל מה שנחקק על אותה האבן, הוא שהיה המיוחד וחשוב מכל. לאחר שמשלחת המלומדים הצרפתיים הוזעקה למקום, התבררה התמונה, לפחות באופן חלקי. על גבי אבן הרוזטה, כפי שכונתה מאז, נחקקו שלוש כתובות. הקלה ביותר לזיהוי נכתבה ביוונית, ולימים התברר כי שתי הכתובות הנותרות נכתבו בכתב החרטומים ובכתב הדמוטי, כלומר במעין גרסה עממית ומקוצרת של כתב החרטומים, אשר שימשה בעיקר לשם מסחר יומיומי. אבן הרוזטה, אחד הממצאים הידועים והחשובים ביותר בתולדות הארכיאולוגיה, הייתה לא פחות ממכרה זהב, חלומו המאובק של כל ארכיאולוג. המלומדים שבחנו אותה לאורך הדורות, קיוו שבזכות הכתובת היוונית שנחקקה בה, ואשר קל היה יחסית לקרוא אותה, ניתן יהיה לפענח סוף סוף את כתב החרטומים החידתי. מפאת חשיבותה העצומה של אבן הרוזטה, היא נשלחה מיד לקהיר לשם מחקר מדוקדק. אולם דווקא אז, כשנראה היה שפענוח כתב החרטומים היה ממש בהישג יד, התדבקה ההיסטוריה על הדלת ושיבשה הכל. כמה ימים בלבד לאחר הניצחון המפואר של נפוליאון בקרב הפירמידות, נחרץ למעשה גורל צבאו במצרים. באוגוסט 1798 נכנס לתמונה הצי הבריטי בראשותו של האדמירל הורשיו נלסון. לאחר שבועות של מרדף, הצליח האדמירל הבריטי להשיג את הצי הצרפתי במפרץ אבו קיר הסמוך לאלכסנדריה. במהלך הקרב המכריע במפרץ, השמיד הצי הבריטי כמעט לחלוטין את כוחו הימי של נפוליאון. אלו היו חדשות רעות למצביא הצרפתי, שנותר לחוד במצרים ללא כל יכולת לתגבר את צבאו. וזו הייתה תחילת הסוף של הכיבוש הצרפתי של מצרים. למרות שביולי 1799 עלה בידי נפוליאון להנחיל מפלה לכוחות העות'מאנים והבריטים במפרץ אבו קיר, הוא החליט לנטוש את מצרים. בחסות ניצחונו חמק נפוליאון לצרפת ב-23 באוגוסט, כשנה בלבד לאחר שהציב את רגליו על אדמת ארץ הפרעונים. צבאו המדולדל של נפוליאון נותר במצרים, בזמן שהוא עצמו התמנה לתפקיד הקונסול הראשון בצרפת. תבוסת חייליו הלכודים הייתה רק עניין של זמן. כך קרה שעוד בטרם הספיקו המלומדים הצרפתיים לחקור את אבן הרוזטה בקהיר, הלך כוחו של נפוליאון וניגף בפני הכוח הבריטי. המלומדים הצרפתיים מיהרו להעביר את אבן הרוזטה מקהיר לאלכסנדריה, שנראתה להם בטוחה יותר. הם לא יכלו לדעת זאת אז, אבל זו הייתה טעות אסטרטגית. בשנת 1801 הקיץ הקץ על הנוכחות הצרפתית במצרים. הבריטים הביסו את מה שנותר מצבא נפוליאון ואילצו את מפקדיו לחתום על הסכם קנייה, שבדיעבד חרץ את גורלה של אבן הרוזטה. סעיף מספר 16 בהסכם קבע כי כל העתיקות שבקהיר יוחזרו על ידי הבריטים לצרפתים, בעוד שאת כל העתיקות שבאלכסנדריה ימסרו הצרפתים לבריטים. ומכיוון שאבן הרוזטה הועברה כזכור מקהיר לאלכסנדריה, המלומדים הצרפתיים איבדו אותה, לעד. בשנת 1802 היא הועמסה על אונייה שהעבירה אותה אחר כבוד לפורטסמות' שבאנגליה. משם מצאה אבן הרוזטה את דרכה למוזיאון הבריטי, שם היא נמצאת עד עצם היום הזה. צעדם הראשון והמתבקש של המלומדים הבריטים אשר חקרו את אבן הרוזטה היה פענוח הכתובת היוונית שנחקקה בה. עד מהרה גילו החוקרים כי אבן הרוזטה הייתה בעצם צו משנת 196 לפני הספירה של המועצה הכללית של הכהנים המצריים. יש מוסדות שלא משתנים. הצו של המועצה המכובדת שיבח והילל את השליט הפרעוני פטולמיוס, ובעברית תלמי, על שירותו המועיל לעם המצרי, ואיך לא, הזכיר גם את הכיבודים השונים שהעניקו לו כהני מצרים בתמורה. כל מילה בסלע. אז נכון, הטקסט לא היה מהפכני באופיו, מעין שילוב של חנופה זולה וטקסי דת מעולם העתיק. ובכל זאת, נודעה לו חשיבות רבה. מדוע? משום שאם יתברר ששלוש הכתובות שנחקקו באבן הרוזטה הן זהות, הרי שניתן יהיה לפענח באמצעות הכתובת היוונית גם את שתי השפות הנותרות. אבל רגע, זה לא היה כל כך קל, מכמה וכמה טעמים. הנה ההסבר. ב-2000 השנים שחלפו בין כתיבתה של אבן הרוזטה לבין גילויה, היא ניזוקה באופן קשה. מתוך 54 שורותיה של הכתובת היוונית, 26 היו הרוסות במידה כזאת או אחרת. מצבן הפיזי של שתי הכתובות האחרות שנחקקו באבן הרוזטה היה אפילו גרוע יותר. ואם בכך לא די, הרי שכזכור, שתי הכתובות שטרם פוענחו נכתבו בשפת החרטומים העתיקה. הייתה זו שפה מתה שנעלמה מן העולם כ-800 שנים קודם לכן, ואיש לא דיבר בה עוד. לא נורא, אתם אולי חושבים לעצמכם. הרי הכתובת היוונית פה הנחה, אז אפשר פשוט לחפש קבוצת סמלים שמקבילה לה, ולהבין באמצעות השוואה איך לפענח אותה. הלוואי שזה היה כל כך קל. גם אם אפשר היה להתקדם כך, החוקרים עדיין לא ידעו כיצד לבטא את הסמלים החידתיים, כלומר איזה צליל היה להם. אבל המכשול הגדול ביותר, כך התחבר, היה שכמעט כל החוקרים עדיין סברו שהסמלים אשר הרכיבו את שפת החרטומים ייצגו סיפור ולא אותיות נפרדות. וזה הוביל לשלל ניסיונות שונים ומשונים של פענוח, שהצביעו בעיקר על דמיונם הפורה של החוקרים. כך קרה שטובי המלומדים העלו חרס בידיהם, ופתרון התעלומה הקדמונית נראה היה רחוק מאי פעם. הנה כי כן, גם לאחר גילויה המפתיע של אבן הרוזטה, נותר פענוח שפת החרטומים בגדר אתגר עצום. הסמלים המסתוריים נראו כמו כתב שהגיע מכוכב אחר. איש לא ידע כיצד להתחיל לפענח אותם. בפני גיבור הפרק שלנו עמדה משימה שנראתה לרבים פשוט בלתי אפשרית. האם יצליח שמפוליון לפענח את כתב החרטומים ולהעניק לאנושות הצצה נדירה ממקור ראשון לציוויליזציה הפרעונית המרתקת? על כך ועוד בפרק הבא של יחידים במינם. זהו, עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv.goldstein.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להזנה בחינם בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.